קצת מתנצל על האיחור. זה יום ש תוכנן במגמה אחת והתפתח למגמה אחרת. אנחנו כעת חוזרים יום של ניחום אבלים אצל משפחת כהן ממודיעין. ולפני כן קצת לחזק את היישובים, היינו ביישובים בדרום. יש לנו עם חזק. עם חזק, חזק מאוד אפילו. אתה שומע את זה מכל מקום. ישבתי היום עם ראש המועצה של שער הנגב. סיפרתי לו שהילדים בסדרות אמרו לי, הרב, תגיד לכולם אנחנו חזקים. אז הוא אמר לי, שדיבר איתו היום ראש הממשלה, והוא אמר לו, אנחנו חזקים, תגמרו את המלאכה. אז הוא אמר לי, אמר לו נתניהו, תגיד לי, אתם תיאמתם ביניכם כל ראשי המועצות ביחד לומר את אותו משפט. מכל מקום שאני הולך, כולם אומרים את אותו משפט. סיפרת לו שהבוקר דיברה איתי איזו אמא שכולה, וסיפרה לי ואמרה לי, שהיא באמצע השיבה על הבן שלה. וחשוב לה שהיא שמעה הכל, שהיא חזקה. שהמשפחה חזקה ושעם ישראל חזק. זאת המציאות שאנחנו איתה מתמודדים. לגבי הנושא שאנחנו עסוקים בו, אני רוצה לספר לכם שוב, לגוע בנושא מתוך הימים האחרונים. בשבת האחרונה היינו בסדרות, היינו אורחים של הישיבה, אבל מלבדנו היו אורחים לישיבה גם גדוד שלם של בד אחד שהיה בלחימה בפנים. יצא להתרעננות והיה אמור לחזור, חזר, חלקו חזר כבר בתוך עזה, ואת ההתרעננות שלהם עשו בתוך ישיבת ההסדר. ממש בתוך המתקני הישיבה, זה הייתה מחנה וישיבה ביחד לגמרי, בתפילות, בארוחות, בשבילים, במדשאות, היה ממש, זה היה משהו של לא רואים כמותו אלא רק בימים כאלה. מטבע הדברים, במהלך השבת נשאלתי שאלות רבות של חיילים, שחלקם שאלות לאחר מעשה, אבל רובם שאלות לפני מעשה, כשאתה נשאל ואתה רואה את הדברים מפרספקטיבה של נשאל, לא של שואל. הדברים הם ממש מקבלים פרספקטיבה אחרת לגמרי. אתן לכם דוגמה של שתי שאלות מתוך... בא אליי איזה בחור, שואל בליל שבת, אומרת, תשמע הרב, יצאנו עכשיו, אנחנו אמורים לחזור לעזה במוצאי שבת בשעה 10 בלילה. הנשק שלי לא מתואם. אני חייב לתאם את הכוונות שלו. האם אני יכול לתאם אותם עכשיו או במוצאי שבת? שאלה פשוטה. בהתמודדות של חייל, התשובה היא, רגע, בתוכנית אני לא אמור בשבת להיכנס, נכון? אם מוצא שבת, עד הזמן הכניסה שלי, אני עוד יכול לתאם את הכוונות. אבל במערך ציבורי, האם מותר להשאיר גדוד או חייל או אחד או מאה, לא משנה. בקשירות לא מספקת.
איזה
מנחה זה? אני חושב שזה בונה. לא מכיר את הנשק שלו, אני כבר זקן.
בימים ההיסטוריים כשהנשקים היו פחות משוכללים, אז...
הנשקים שהם הלכו... אה?
זה תוקע.
תוקע?
זה שווה,
מה זה? הנשקים שהם הלכו איתם, אז נשקים שאני לא מכיר אותם, אבל זה, בכל, הכוונות היו כוונות שגם מסמנות. זאת אומרת, כשהוא, לפני שהוא יורה, הוא
ציין
לייזר. אני לא יודע גם אם יש בציין לייזר עצמו מלאכה דאורייתא. בהנחה שזה מלאכת איסור דאורייתא, בסדר? האם מותר או אסור? נזכרתי במעשה שסיפר לי פעם הרב ראם הכהן. זאת אומרת, שהוא היה פעם רב של חטיבה, ונשאל בשבת, במקום שהם היו, נגמרו המים. המח"ט או המג"ד רצה להביא עוקב של מים. והוא אמר לו, למה אתה רוצה להביא מים? יש לנו פה ג'ריקאים של חירום, של מים, משתמש בהם, רוצה שבת, תביאו מים, תמלא גם את הג'ריקאים של החירום וגם את הזה. התווכח איתו המג"ד, אמרו לו, מה זאת אומרת, איך אתה יכול להשתמש בחירום? חירום, צריך את זה לחירום, אתה לא יכול להשתמש בזה. כן, ויכוח. בסופו של דבר, לא הביאו מים, והוא התלבט בשאלה אם הוא עשה כדין או לא עשה כדין. הלך לרב שלמה זלמן, אוהב בחלב ושלום, אמר לו, הרב, כך וכך היה מעשה. מה היית צריך לעשות? אז הוא אומר לו, ומה עשית? הוא אומר לו, לא הבנו מים. הוא אומר, רב שלמה זלמן קם, וצעק עליי, מה אתה חושב? שחיים של חיילים זה הפקר? מה נדמה לך? קיבלת אחריות? קיצור, שטף אותי מכף רגל ועד ראש. איפה האחריות שלך? איך אתה יכול להשאיר גדוד שלם? לא בכשירות. אתה יודע שיכולות להיות הקפצות. ובמקרה, היו הקפצות. באותה שבת שאני אספר לכם, לא היא זאת. אני אמרתי לחייל, עכשיו, עכשיו זה החזות אותי במקומות, עכשיו הרגע הזה זה הולך. בשנייה זה אתה הולך, מה אתה יודע, אתה מתי סליחה הקפצה? אם נלך הקפצה במשך שבת, במשך השבת עצמה, הרי אתה נמצא ממש ב... לא, בספר לגמרי. בספר אתה נמצא ממש באיקון גמור. זה לא שאתה צריך צו 8, שם יקרו לך צו 8, אתה בפנים. אתה בפנים ו... וכך היה מהלך השבת, היו הקפצות כאלה ואחרות. מה, אתה תחכה לרגע האחרון לעשות את התיאום כוונות? אני אומר, זה הבדל בין מבט של מערכות למבט מבט פרטי. וחלק גדול מהשאלות שנשאלנו במערכת של מד"א, זה כמה שיקולים, כמה שוקלים שיקולים כלליים בניהול מד"א או בניהול כל דבר שקשור לחירום. אני אספר לכם שאלה שנשאלה, שהיינו אצל הרב שטרן, בבני ברק. שם שאלנו את השאלה, שהיא שאלה שמופיעה בהלכה. האם מותר למי שיוצא לטיפול בחולים לחזור למקומו? שאלנו את הרב שטרן שם, מה המנהג בבני ברק? מה בבני ברק? האם שוקלים, האם שם, בחשיבה, בצורת פסיקת ההלכה שלהם, האם שם מתחשבים בשיקולים כאלה? או שם אתה אומר, אני רואה כל דבר כנקודתי. כי שיקולים מערכתיים זה שיקולים ש... יותר מתאימים יותר, נגיד, לחשיבה שאנחנו חושבים אותה, הפסיקת הלכה שאנחנו בדרך כלל נוהגים, אנחנו מסתכלים, כל דבר, איך הוא משתקף במכלול, צורת חשיבה יותר מתאימה לבתי המדרש שלנו. לראות כל דבר בפרספקטיבה הלאומית שלו, לא רק בפרספקטיבה האישית שלו. והתשובה שלו הייתה, מה זאת אומרת? זה ברור לי לחלוטין, הוא אמר שאם אנחנו לא נתיר לפרמדיק לחזור, בליל שבת הוא מקבל קריאה למקום שהוא מרוחק מכדי שיוכל לחזור ברגל, אין ספק שהוא לא יצא, או שהוא יתמהמה ביציאתו. או שאשתו תגיד לו, מה, תשאיר אותנו בליל שבת לבד. ואותו חולה, בסופו של דבר, עלול להיפגע. באופן פרטי, יכול שבכל מקרה לגופו, אם אתה שוקל, אפשר שלא תהיה שום סכנה. כי יהיה מישהו אחר, כי לא בכל מקרה זה קורה סכנה וכו'. אבל בחשבון מערכתי, זה סכנה גדולה. אם זה יהיה הנועל, בסוף אנשים ישמעו בחייהם. זה ברור. אז הוא אמר, כן, אנחנו ככה שוקלים. אנחנו ככה עוסקים הלכה. אותי זה הפתיע. הפתיע כי זה אילו, הבן אדם, הפסיקה הזאת, הפסיקה שמתחשבת בשיקולים ציבוריים. כשאנחנו שאלנו את התייעצנו עם כל הרבנים לגבי השימוש בטאבלט, שהוא בכלל לא פשוט, הוא מאוד לא פשוט, מכיוון שהוא עלול לגלוש לאזרחי. זה הדבר שהכי הפחיד אותי. אם תתיר שימוש בטאבלט ותגיד שזה מותר ברמת מדה, מה יערוב לנו שזה לא יגלוש לאזרחי אם זה מותר? אז הרי הצמאון שיש לנוער, לאינטרנט ולכל הקשור בו, עלול למצוא פתח פלטר ולהגיד, אם ככה, זה לא דאורייתא, והנה, התירו את זה לצורך פיקוח נפש, אז גם אני אעשה עוד איזה כיפוף קטן. בעיקר הפעלה הזאת היא שאלה ציבורית. האם אתה כרב יכול להשתמש בהיתר כזה או בהיתר אחר? ולכן התייעצנו הרבה רבנים, וההחלטה הייתה החלטה חיובית. שוב, הרב שטרן בא ואמר, אני בעד, אל תגידו בשמי. אני מבין את האמירה הזאת, כי זה גם אמירה שגם אנחנו לפעמים משתמשים בה. אנחנו נזהרים שדבר שאתה אומר, שלא יהפך להיות היתר, התירו פרושים את הטאבלט בשבת. שלא יהיה אמירה כזאת. אבל אני מתאר לפניכם את ההתמודדות, השאלה, איך באמת מתמודדים? ואני גם חושב שבאופן מעשי, אגם שמבחינה הלכתית, השימוש בטאבלט לצורך ניהול ענייני מד"א, למשתמש הקצה, דענו לפרמדיק או לנהג או למנדהו, הוא בסופו של דבר חוסך המון איסורים וחוסך הרבה בעיות הלכתיות, אבל יש בו גם דברים שהם לא פשוטים בכלל, כמו למשל לרשום תעודת זהות, אולי זה כן חשוב, כדי שידעו לזהות אותו, אבל יש דברים שהם, יש כתובת אולי, לא יודע, דברים שהם נועדו לצורך גביית הכסף ואחר כך מהלקוח. אתה אומר, בשביל מה צריך את זה? אבל בסופו של דבר, המערכת לא תוכל לתפקד בלי זה. וזה שיקול שאתה אמור להתחשב בו. בקיצור, אומר לכם, השיקולים הם שיקולים, שיקולי מערכות הם שיקולים שמתחשבים בהם, וצריך אותם הרבה זהירות. צריך את הזהירות, מכיוון שאם אנחנו לא נשקול בצורה מדוקדקת את הדברים האלה, זה עלול להיות פרצה. פרצה ש, כמו שאמרתי לכם, עלולה גם לבוא לחיי היום-יום. מתאר לפניכם מציאות שהייתה בזמנו כרוכה במד"א, והיום נתקלים איתה במחאות הצבא. עוד שאלה שנשאלה גם כאן בליל שבת זה, על אדם שמשמש כקשב של אחד המגדים. בחור דתי, לומד פה באחד הישיבות. הוא אומר, אנחנו נמצאים כעת בהפוגה. תפקידי להיות צמוד למגד, לכל תנועה שהוא. ברגע שקורה, קורה את הקפצה. אני לידו, מספק את הנתונים שהוא צריך אותם לצורך השימוש הקרבי. האם כשהוא נמצא עכשיו נוסע בשבת לבריכה, להתרעננות, לבית קפה. אני מותר לי לנסוע איתו? אסור לי לנסוע איתו. מה הייתם אומרים?
לא יותר גרוע מלשמור על מטיילים שבאו
בפשיעה. לא יותר גרוע לשמור על מטיילים? הוא אומר, אבל עכשיו לא צריכים אותי. עכשיו אנחנו לא במלחמה. עכשיו אנחנו נמצאים בהפוגה, הפוגה מסוימת, הפסקת אש. היינו בקיבוץ בארי, אז אני שואל, פגשנו שם כמה חבר'ה, אחד מבית אל היה, קצין מבית אל. אז הם יצאו את הרעיינות שם בקיבוץ וחזרו חזרה, אמרו אותו חזרה. אז אני אומר לו, אנחנו נמצאים בהפסקת אש. הוא אומר לי, יש שם חייל, ששש. אני אומר לו, מה ששש? הוא אומר לי, הקצין פה לא מרשה לומר הפסקת אש. הוא לא מרשה. אני מבין למה הוא לא מרשה. אבל זה לא רק סימנטיקה ודריכות ומוכנות. זה שאלה הלכתית. איך אתה מגדיר הפסקת אש? בקיצור, אני אמרתי לו, שוב, מאותו שיקול כללי. אתה יכול להגיד לו באופן פרטי, אולי המגד הזה יכול להסתדר ומצוא לו פתרונות. אם הצבא יתנהל באופן הזה, הצבא יוריד 10% מהתפוקה שלו. יוריד תפוקה של צבא, בסוף זה חיים. אז לא כל שאלה בסוף מתמקדת בחיים, אבל מערכתי זה חיים. נשאלה שאלה, האם כשישנה צפירה ואתה באמצע תפילה, באמצע חופה, צריך לקום וללכת. פרטי, כל אחד יכול לבוא ולומר. הסיכון הוא אחד למיליון, זה לא סיכון. זה לא סיכון. אבל מערכתי אתה אומר, אם כך תתנהג אוכלוסייה, בסופו של דבר מהטילים האלה היו, לא עלינו נהרגים רבים. ויש לזה הרבה סיפורים. מה קרה כשאנשים לא לקחו סיכון, נכנסו לממד ונצלו. סיפר לי מישהו מסדרות, שיש שם הסיפור השבוע, נפל טיל על בית, שנייה, שם זה הכל 7 שניות. שנייה לפני שהטיל נפל על הבית, נכנסו עם התינוקת החדר לממד, וניצלו. אז זה סיפור אחד, יש כאלה בטח עשרות סיפורים. במערכת אתה לא יכול להתיר, באמת כל הפוסקים אומרים, כל הפוסקים, חרדים, ציונים, אומרים, יש ספירה, תפסיק הכל, תרוץ לממד. תרוץ למרחב מוגן. הגם ששוב, זה לא שיקול פרטי, זה שיקול מערכתי. גם אם זה כלול בחילול שבת, גם אם זה כלול להפסקת התפילה, להפסקת חתונה. יש על הדברים אחרים. אתה לא יכול לקחת סיכון. ולכן אני אומר, אני דבריי סובבים כל הזמן סביב נושא אחד. אנחנו נמצאים במדע, מסתכלים על הפעילות כפעילות באופן פרטי. אבל כל אחד גם צריך לדעת שיש שיקולי מערכת, ושיקולי המערכת הם השיקולים שבסדבר יש להם משקל של חיים ושל מוות. אשר לכן, אני אומר, זה לא הותר כל דבר. זה לא הותרה לגמרי. אגם שכתוב ששבת לפיקוח נפש ככל לכל דבר, אנחנו לא מתירים כל דבר, ומתירים דברים לפעמים בשינו, אבל זה חבל דק מאוד, חבל דק מאוד, וצריך אמת את מבחינתנו, את הדעת את הגבולות. עד כאן הפתיחה, עכשיו זמן השאלות שלכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
לא
קשורה למדע, אבל חייל
שיוצא להפוגה ביום שישי.
כן.
הוא יודע שהוא צריך לחזור
בשבת
בצהריים
הביתה. הביתה? פנימה. בשבת
בצהריים
מוצא.
ודאי
שמותר. מותר. אני אגיד לך גם למה מותר. היציאה, הוא יצא ממקום סכנה. בעזה, כל מקום, ממקום סכנה. היציאה הייתה ביתר. הכניסה גם ביתר.
קצת חופשות, ואז היה אפשר, ול-24 שעות. אז הוציאו צוות ל-24 שעות, והתחלפו. יום שישי הגיע הזמן, רגע, אם נצא עכשיו נצטרך לחזור מחר. אז אמרו, טוב, אנחנו חוזרים לפיקוח נפש. ולא, אז לא היו טלפונים סלולריים ולא היה את מי לשאול, היינו צריכים להחליט בתור בחורים, מדריכים במקום. אבל עשינו חשבון, למה חוזרים? אם אני חוזר כי מחר צפויה פעולה וכולי, זה דבר אחד. אבל אם אני חוזר כדי שצוות אחר יוכל לצאת, אז זה לא פיקוח נפש.
במקרה הזה אני לא יודע מה הייתה התשובה, אבל במקרים שנתקלתי בהם, ממש שאדם יצא ביום חול, כמו המקרה שהרב מספר. אם אדם יוצא ביום חול הביתה וחוזר בשבת, לפי דעתי זה מותר לו. כי היציאה ביתה והחזרה ביתה. וזה ממש הדוגמה שכתוב של צורך מצווה מותר גם לצאת בערב שבת. גם שתדע שבשבת ילך חילול שבת. יניח, אדם יוצא לשערה, יוצא בשערה, יוצא בשערה גם בערב שבת, גם שהוא יודע שבשבת הוא יאלץ לחלל שבת, ושם זה צריכים פרטיים לגמרי. לא רוצה לצריכם את זה. כל שכן במקרה כזה שמותר.
למה אי אפשר להפעיל את השיקול דעת הכללי על המקרה הזה, כשהמקרים הם רבים, זה לא שאלת קצה. אדם לא היה בבית חודש, יש לו עכשיו 12 שעות לפגוש את אשתו, ואני אגיד אפילו, לך תדע מה יהיה אחר כך, והחוסן של האנשים ברמה מערכתית הוא מאוד מתחזק מזה. למה אי אפשר לזקוף את השיפור הזה?
לכן לא אמרתי לו כן ולא אמרתי לו לא. אמרתי, זה תלוי במציאות. פעם שאל אותי מפקד בכיר, שהוא אומר שכמעט כל שבת הוא מוקפץ למחמת תפקידו, לאוגדה שהוא משרת בה. הוא אמר לי, המציאות היא שאם אני בשבת לא אחזור הביתה, אז או שתתגרש ממני, או שאני צריך... הוא אמר, אם אני כמעט כל שבת מוקפץ לאוגדה. לא בגלל שיש איזשהו צורך, בגלל שצריכים את עוד עין בוחנת ועוד עין שמסתכלת. אם אני לא אחזור הביתה באותו... אז כל שבת אני יוצא ולא חוזר, או שאני אתגרש, או שהתיאלצתי לעזוב את הצבא. זה שכולם הלכתי שאתה אומר. במקרה שלו, אני חושב שהתשובה היא חד ושמעית כן, אבל... מקרים אחרים זה ממש שצריך לבדוק כל מקרה לגופו. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא. אני לא יודע, אני לא, להגיד לך עכשיו תשובה. אה?
לפי מינון הפעמים?
לפי מינון, לפי המספר, הזמן שהוא היה בבית, לפי רמת המתח של אשתו. זה שאלות באות, באמת מורכבות. אני לא מכיר שולחן ערוך בנושא הזה מסודר. כן.
נושא של נשיאת אחיות, פשוט בית אל מבורך בהרבה מאוד אחיות, שעובדות עם בתי חולים בירושלים. הנושא של נשיאה במשמרות, הנהג הוא גוי. מה הבעיה של תחומים? הבעיה של חזרה ממשמרת. אם הם לא יגיעו למשמרת, הנה אחיות אחרות מאזור ירושלים שעשו את המשמרת. יש מקום להתר הזה?
אני ראיתי שזה... שבשערי צדק נוהגים להתיר גם ל... גם להביא אותם וגם להחזיר אותם. גם ליישובים.
חזר מותר?
מה?
מותר החזר?
זה הנוהג. זה הנוהג.
מה הבסיס?
מה הבסיס?
מה הבסיס
לדבר הזה? זה אותו בסיס שהרב אמר מקודם. אם זה לא יהיה, זה לא יהיה. אם לא תהיה אפשרות לאחיות לחזור, לא תהיה אפשרות לאחיות לעבוד.
לא יהיה מצב שבית חולים לא יהיה לו מענה.
כן, אבל יהיה מצב, ברגע שאתה מצמצם את מרווח האחיות שיש לבית חולים לקחת, אז רמת האחיות תרד. נניח אם אתה אומר לבית חולים, יש לך אפשרות לקחת אחיות מירושלים, או יש לך אפשרות לקחת מירושלים רבתי. אז שיש לו מירושלים רבתי, לוקח את הטובות מהמכלול, לוקח את היותר טובות. בהתאמה למה שהוא צריך. בסוף זה שאלה של חיים. אני חושב שזו הסיבה שבגלה, מי שבית חולים משאר הצדק הולך על כל פסקים של רב ולדנברג, סיציליה זו. וזאת הסיבה שלפי דעתי הוא יתיר להם להחזיר אותם בשבת. יש פה מכלל של שיקולים. השיקול של, בסופו של דבר, אם האחיות לא יחזרו, הם לא יעבור. אם לא יכול לחזור, לא יעבור. אם לא, הם לא יעבור. בית החולים, גם שיכול למצוא ממלא מקום, זה לא יהיה באותה איכות. זה ברור לחלוטין. אני, כשהיינו בבית חולים עם אבא, עליו ושלום, ראינו את זה. יש אחיות מומחיות שהן כמו רופא, מבחינת ידע ומקצועיות, ולא פעם הן מתקנות רופאים. אני מניח שמספר האחיות המיוחדות האלה הוא לא גדול מאוד. הן נמצאות במקומות המיוחדים. ברור שהנכס הכי משמעותי שיש לבית חולים זה הרופאים והאחיות והצוות שלו. אם אתה מצמצם את הצוות שלו ב-50%, אתה מוריד את התפוקה של בית החולים במספרים כאלה. יש לי כמה סיפורים מדהימים על המשמעות ההון האנושי בתוצאות חיים של בית החולים. מישהו הראה לי מחקר שנעשה בכמה וכמה בית החולים בארץ על מספר הטעויות שנעשות בנתינת תרופה, בסוג תרופה, במינון תרופה בבית החולים. התוצאות הן מבהילות. פשוט מבהילות. מבהילות, ויש להם כמובן, הם גובות מחיר בחיים. זה הכל תוצאה של שאלה של הון אנושי, יעילות אנושית, שעות שינה, כולל החלפת משמרות. כן. זאת הגדרה. כל דבר שהוא... הרי באמבולנס, שאתה מוסיף, כל מה שאתה מוסיף, זה לא, הוא רכב כבד, זה לא משפיע, הדלק שלו לא משפיע לשום דבר מבחינתו.
זה ודאי הרב?
שמה?
זה אפילו ברמת הבני אדם, עוד בן אדם אחד, לא מזיז לאמבולנס יותר או פחות.
יכול להיות שזה כן?
זה קצת מחלוקת או פוסקים, האם זה כן משפיע או לא משפיע.
תלוי ברכב קל או ברכב כבד.
זה אמבולנס, זה רכב הוא...
כבד. כבד. הוא קובל לחשוב שהוא לא משפיע, אני יודע, אבל אני לא בדקתי.
לגבי מאמר של תחומים.
מה?
לגבי מאמר של תחומים.
מה זה? מה, אתה יודע משהו בזה? זה משפיע?
יש פעה זניחה פה.
יש פעה זניחה.
מה זה זניחה? מה נפקא מינה? אם זה בשבת, זה משפיע, זה משפיע.
למה נפקא מינה? אתן דוגמה של שאלה, שאני אתייחס אליה. מה הסיבה לאסור לבן אדם לעלות על הרכב?
לחזור עם הצוות.
מה, נגיד להחשיב את זה כמו מעלית שבת? ממש עובדין דחול לגמרי.
אבל מה האיסור?
מה זה מה האיסור? מה זה האיסור?
הוא לא עושה שום פעולה, עולה אגב מאוחר, הצוות חוזר ביתר. למה שיכולה לחזור עם הצוות?
אני מבין את השאלה שאתה שואל. מבין את השאלה שאתה שואל. בפועל, מה זה? בפועל לא משתמשים ביתר שאתה אומר שהוא...
לא, אני
שואל... תשובה. לא משתמשים ביתר הזה, אלא במקרים של צורך. מה?
יש פה גם שיקול מערכתי, אבל בכיוון ההפוך, כמו שהרב אומר. כי אם אנחנו נתיר את זה, אז חכה רגע עד שהרופא יגמור את הבדיקה, ונראה אולי הוא יכול לחזור וזה.
יהפוך להיות, תהפוך השבת להיות חול, וזה גם יעכב את הצוותים, כי לא נעים לו לא לחכות.
בפועל משתמשים בזה רק במקרים ש... למשל, במקרה האחרון שהיה לי שאלה כזאת בדיוק, אבא הגיע עם אשתו לבית החולים, ללידה, הילדים נשארו בבית לבד, ילדים בני 8, כאילו לא נורא כל כך, אבל אם תשאיר אותם יותר מדי זמן, זה יכול להיות בלגן. התרת לו לחזור מהסיבות האלה. אבל בדרך כלל אנחנו לא מתירים, אלא אם כן, יש סיבות, אפילו לא כאלה קריטיות, כמו זה.
אבל...
אז מה האיסור יכול לקרות? אם מורידים אותו, כבר מורידים אותו בהתר.
כאילו באמצע
המקרה,
אז צריכים לעצור בשביל
להוריד
את הנושא שלא קשור למקרה.
אז
תקח
אותו איתך.
זה לא
מצוותים, כמו חוק
או משהו
שלא. חשבתי שהוא אומר משהו אחר. אם באמצע הדרך, פתאום יתו אותם ויצטרכו
להוריד אותו, כי הם
יתקלו
בתאונה, אז איפה
בן אדם יישאר?
יהיה עליהם הדרך.
טוב, שאלה הבאה. היו, היה, התפטרנו מזמן.
טוב, אז אם אפשר לדעת, פעם טובה, הרבה פעמים, הנהלים של מדעים, שכשיוצאים במקרה, אז צריך להודיע בקשר, כשמגיעים לחולה, מודיעים בקשר שהגענו, כשיצאנו מהחולה, מודיעים שאנחנו בדרך לבית חולים, בדרך לבית חולים מודיעים מקום, כשיוצאים בבית חולים מודיעים יציאה, וכשחונים ביישוב מודיעים מקום שסוגרים את המקרה. אבל יש הרבה הרבה השתמשות בקשר. עכשיו, לעניות דעתי, כשאני רואה מהעיניים הקטנות שלי, אם אני מגיע, יוצא מהבית של החולה, אם הודעתי שאני בבית של החולה, לא יודע, זה לא כזה מבצעי, אני יודע, אני בדרך לשם לצדק, לצורך העניין. ואם אני לא מודיע, לפעמים, אם יש מוקדן שמבין עניין, אז הוא זורם איתי. ואם לא, לפעמים יכול לקרוא, יש לך איזה מוקדן נודניק, שאומר לך, אמור לעשות, לא משנה, מה קורה איתך, אפילו לא שומעים אותי, כי יש בעיות של קשר. אז יוצא ממש, זה רב שיח כזה ארוך. שאלה, אם זה שנכון להעלות את זה ברמה מבצעית למעלה, שרק מקומו, כלומר, שאמולנס זה זה, צריכים לדעת, אוקיי. שאמולנס, היום יש GPS באמבולנס, כמעט בכל רגע נוטו יודעים איפה אמבולנס. שאמולנס יוצא, שיודע שהוא יוצא, וזו, הם יכולים לראות במערכת המחשבים שלהם איפה אמבולנס יוצא.
צריך באמת לבדוק את הסיבות לעדכון הזה. יכול להיות שיש דברים שהם באמת ארכאיים, שהם רק מנהג שכבר עבר זמנו, זה ה-GPS. אבל אני לא מכיר את הסיבות, אבל מה הטעם בזה?
קודם כל יצאו,
כשהנהלים התפרסמו,
אני מקווה שזה בקרוב, אז יהיו הוראות ברורות. דבר נוסף, כל הדיווחים הולכים לעבור לטאבלט, ככה שאנחנו לא מפעילים קשר על כל הודעה, וההודעות הן אחת לאחת, יש יותר חשיבות, יש פחות חשיבות. למשל, ההודעה שאתה אומר, אני יוצא לבית חולים, יש לה חשיבות, מפני שאתה, כשאתה יוצא מפה מבטל, אתה לא יודע אם שער הצדק לא סגור היום בגלל עומס. אתה אומר, אתה נוסע לשער הצדק, אתה בא עם החלון לשער הצדק, ואז אומר, סליחה, תחזור להר הצופים, כי... מקבלים אותו כשהוא מגיע, אבל לא תמיד זה הנחיה. בכל אופן, אבל למשל, הגעתי לבית חולים, זה דיווח שלא נדרש, כי אני לא מתפנה בזה שהגעתי לבית חולים. בסך הכל יהיה להם אולי יותר קשה לחפש אותי, אבל הם יודעים איפה אני, הם רואים איפה אני, אין שום סיבה להגיד, הגעתי לבית חולים. אבל יש סיבה מאוד טובה להגיד, גמרתי את המקרה, אני יוצא מבית חולים חזרה, כי אז הם יודעים שאתה פנוי ואתה יכול...
זה גם רואים.
לא, הם לא רואים אותך, המוקדן לא תמיד ערני לזה. כשתיכנס תוכנה אוטומטית, וזה מתוכנן, שכשאתה יצאת מבית חולים, הוא מקבל הודעה אוטומטית, אמבולנס פנוי, אז אתה תהיה פטור מלהודיע, וגם יבקשו לך לא להודיע כדי לא לפרוס את הקשר. אבל נכון להיום, אם הקצמ"ש לא שמע שאתה פנוי, זה לא נכנס לו לראש. גם אם הוא יכול להתחיל לחפש ולראות, אולי זזת, אבל זה לא מבצעי. מבצעי אתה צריך להודיע, הוא רושם שאתה פנוי, ואז ברגע שיהיה מקרה, אתה תקפוץ לפניו בתור האחרונה ספורו. אז את ההודעה הזאת כן צריך להודיע.
אז
אפשר,
יש
הודעות
שהן באמת חיוניות, יש הודעות שלא, וכי לפעמים מוקדם עומד על פי איזה טול מסוים, וזהו, ככה הוא שגר אותך.
אבל אומר לך, מה שהוא אומר, גם יכול להיות שאתה אומר, אני לא מבין. יכול להיות שחלק מההוראות הן סתם מיותרות, וחלק הן לא סתם מיותרות. במציאות של היום, שאני לא יודע להגדיר מה מיותר, מה לא מיותר, לבוא לומר, אני עושה דין לעצמי, זה במערכת יכול לפגוע. פעם אתה אומר לא יקרה כלום, יכול להיות שלא יקרה כלום, אבל במערכת זה יכול כאן לפגוע. למשל, דוגמה של, שהבנו עכשיו, שהוא אומר עכשיו, שאתה יצאת מבית חולים. יכול להיות שלך, מהמקום שאתה נמצא, אתה אומר, רגע, זה מובן מאליו. אבל הוא טרוד באלף דברים אחרים, הוא לא חושב מספיק כמוך, הוא לא יצירתי בחשיבה. יכול להיות שיש לזה משמעות. זאת אומרת, הרעיון לבוא לומר, אני אעשה דין לעצמי, הוא לא חכם.
מה עם דין הדבקות? צריך לקחת הדבקות מהחדר מיון. זה הדבקות של החולה.
כן. כן. מה הרווחת בזה? לא הבנתי.
יש בגיל המדבקות.
כן.
יש שאלה קודם כל להפריד את המדבקה מהגיל היום. לפעמים, אם זה גוי, אם תדפיס עוד אחד, לוקחים אותו שלם. אבל לפעמים זה יהודי, לוקחים מה שממילא יש. אז יש שאלה בהפרדה מגיליון המדבקה, ואחר כך אני צריך, בסופו של דבר, להדביק את זה על טופס. אבל אנחנו שמים את זה על הדרך של האוטו, ובמוצאי שבת מצרפים את זה לטופס.
אוקיי, לגבי המדבקות, הכלל הוא, בדרך כלל, כל מדבקה שהיא לא נועדה להישאר קבוע, מותרת, כמו מדבקות של טיטולים, כן? כל מדבקה שנועדה להישאר קבוע היא בגדר, היא אסורה. אני הבנתי כעת מהרב שיש פתרון לזה, אתה לוקח את המדבקות, אתה לא מחבר את זה, כמו שאתה מניח את זה, וזהו. אבל לא שווה לדבק...
לא, השאלה היא זה מותר. זה בגלל שהיום, שאלה זה מותר, לקחת כל הרוח שלך. שנייה, שנייה.
מה?
בקוד המקוריות על הדף, הם נועדו להפרדה.
אין בעיה בזה. ההפרדה היא לא בעייתית.
הוא
אומר לך, הרב יוסי, הוצאת המדבקות היא ודאי לא שאלה. השאלה היא ההדבקה למקום שאתה מדביק אותו, בסופו של דבר הוא אמור להישאר שם לנצח. אם יש זמני, אין שום בעיה.
אתה שם את זה על הדשבורד,
בסדר? כן. לא יש סיבה להרבות בעצירות. למה להרבות בעצירות? בפתיחת הדלתות מדליקה אור?
כן.
מה?
אצלם באנו, אז פשוט... לא, 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 ל
דיבור אחורי, יש לך את הגז אחרי זה,
זה יקרה משלת.
אם מדובר בדבר שהוא, שוב, אם מדובר במרחק גדול מדי, שהמרחק הזה הוא עלול ליצור מצב שבעתיד החובש לא יבוא, אז זה מותר, זה בדיוק כמו המקרים שחוזרים ממקומם. אם זה מרחק זניח, עדיף שיעצרו במקום אחד.
שבת 10 דקות הליכה.
מה?
שבת 10 דקות הליכה.
כן.
אני לא יודע אם השאלה היא רק אם יבוא או לא יבוא. אני מניח שפה השאלה היא לא שאלה מערכתית רק. אבל יש שאלה פה, אני לא יודע אם לא יבוא. פה ביישוב המרחק מנקודת המקום של האמבולנס למקום המרוחק ביישוב, חורף, גשם, זה יכול להיות... כשאתה מגיע אחרי 10 דקות, רבע שעה, סחוט מים, כולך, אני שואל את זה לכל השאלות, לכל הכיוונים, זאת אומרת, האם להגיע עם אוטו לאמבולנס, בקריאה, אני צריך לעשות הבחנה בין אם זה שבר או...
ביציאה אתה שומע בכניסה.
ביציאה.
ביציאה אין שום שאלה שם אותם.
אבל גם אם זה שבר, שבר, אני אגיע עוד 10 דקות.
זה נפל מהסניק. נפל מאופניים, בסוף זה הדקירה.
כן, אבל אם כתוב לי שבר ביד.
אני אומר לך, אני לא אופר.
אם יש לך כלום, עכשיו אני שואל שאלה אחרת. גמרתי.
המשפחה לא רצו להגיד שהייתה דקירה, זה היה סכסוך בין שני נערים, אז הם אמרו, נפל מאופניים.
אתה אומר, אי אפשר לסרוח על המידע, הבנתי. חזרתי.
ברור שאי אפשר לסרוח.
חזרתי.
יש לך שבר ביד. הדבר הראשון שאתה שואל איך זה נשבר, אם הוא לא קיבל התקף לב ונפל, ומה שראו זה שבר ביד, אבל לא ראו את ההתקף לב.
הבנתי.
אתה לא יודע מה יש.
עכשיו אני שואל לגבי החזרה עם הרכב הפרטי, מהאמבולנס הביתה. אני מחזיר את האמבולנס.
שמים את האמבולנס בנקודה מסוימת,
כן, יש
לו... לא כל אחד לוקח את האמבולנס הביתה. אז השאלה
נוסעים
עם האוטו
חוזרים?
נוסעים
עם האוטו חזרה
הביתה? ממקום שבו...
בחזור.
בתוך היישוב?
כן.
איך אפשר? לא נראה שום, לא נראה... קשה להתיר.
לא,
במקרה
הבא.
במקרה
הבא.
אבל
הוא
לא
כולן
הבא, מה זה כולן
הבא? מה זה משנה אם אתה נמצא פה, נמצא פה?
לא, אם יש לי מקרה הבא, אני צריך עם האוטו.
שאם לא הולך את האוטו, אתה תוכל להגיע. אתה באת עם האוטו... אתה באת עם האוטו...
אני באתי עם האוטו במקרה.
שבמקרה כזה עדיף שהאמבולנס לסיבוב, לא יודע אם אפשר, לאסוף את האנשים. זה לא מה, זה פשוט לוקח זמן. אתה מדבר, אתה לא הנהג?
אתה כאן?
אני הייתי הנהג.
כן.
אני הגעתי לאמבולנס, פיניתי את המקרה, החזרתי את האמבולנס למקום, עכשיו אני חוזר הביתה.
והמרחק הוא 5 דקות או 10 דקות נגיד.
כן.
אז אני חושב שאתה צריך לשים על האוטו שלך שלט שירותי הצלה, כדי שכשיראו אותך נוסע ביישוב, ידעו שאתה נוסע...
אה? בבית אל
לא צריך שלט, בירושלים צריך שלט.
לא, השאלה אם זה נכון, תתחיל לעשות את החלוקה, כי אני, בבית אל יש מושג כזה שנקרא קונן ראשון וקונן שני.
כן.
זאת אומרת שאני את המקרה הראשון לוקח, את המקרה השני לא לוקח. אם יהיה מקרה שלישי, אני אקח.
נו.
כמה פעמים בשבת אחת מגיעים למקרה מספר 3,
לא יודע, אתה צריך להאריך, נו.
לא הרבה, לא הרבה. אז אם לא הרבה, אז אולי אפשר לוותר על החזרה.
ואם השלישי זה אחיה, מה אתה עושה?
יש שלנים אחרים.
אה,
יש
פה את זה אחיה,
אבל...
ומי
איזה סתם? זה אני עכשיו. אבל כאילו מה, עד כמה אני עולה בעניין?
אתה לא הופך את החריג הזה לשיטת פסיקה. כמה קורה החריג הזה שיש לך אחיה בפשיעה שלישית שענק בי רכב? כמה זה קורה? זה פעם בשנה זה לא קורה. אז פתאום בגלל הדבר הזה, לכל אותה מסיים
שם. אני מדמם על חקרי הבא, זה הבא שהבחור מדמם שהוא נופל, שהוא רוצה היפוגליקמיה, שעושה משהו. מה זה משנה מה המקרה? המקרה הבא, אתה, אם הוא צריך לעלות מהקצה היישוב, לעלות את כל העלייה עד האמבולנס, הוא מגיע, הוא צריך לעצמו החייאה.
באופן עקרוני, מרגע שנגמר המקרה השני הוא כונן, והוא כונן בלי דרך להגיע לאמבולנס, אז איך אפשר לשאול? לא, לא משנה, יש מקרה מידע, הוא כונן, הוא כונן שפס לבידות במרחק של...
אני לא רוצה לבדיקה מראש, אפשר להגיע. איך אפשר לפתור את הבעיה?
מה?
איך אפשר לפתור את הבעיה?
זה לא
פגיעות
זה שנשארים מה
לחלט. זה שוב קטן.
זה שלי. כל השבת, או שני, בשלושים ובין, חלק, ארבע שבתות לארבע כונני, וזה יודע, פעם בשבת, פעם בחודש, יש לי שבת בעייתי, אבל אני פתור. ואז אמבולנס לעצבי, הרבה יותר יעיל מאשר... אני רוצה לבדוק את הנוהל
בעיקרו. הכלל לפיקוח נפש, שגם אם יש ספק של אחד מאלף, אנחנו עושים, כתוב שאנחנו... מפנים מפולת, גם יש סיכוי שיש שם אחד מאלף שיש שם יהודי, שהוא חי. בפועל, ככה גם כאן מתנהל כל מערך החירום. הסיכונים שלוקחים הם סיכונים שגם כמו שדיברנו מקודם על הצהרת, הזקת פצמרים. הסיכוי שיפול עליך פצמר בתל אביב או בכל מקום אחר הוא אחד מאלף, אף על פי כן כולם אמרו, תזוז תלך למקום, למרחב מוגן. כי בשיקול מערכתי אתה לא יכול לבוא ולומר, אני לוקח סיכון. אתה יכול לקחת סיכון על עצמך, אתה לא יכול לקחת סיכון על אחרים. אספר לכם מעשה, אסיים בזה כי כבר מאוחר. כשאשתי הייתה בחודש תשיעי, שבן שלנו ישי, היא אמרה שיש לה צירים. אמרת לה, מצוין, בית חולים, זה השבת. היא אומרת, לא, לא כל כך, זה לא צירים כל כך. אז אמרת, צריך ללכת ברגל? היא אומרת, כן. טוב, הלכנו מהבית בעיר העתיקה, ברגל לבית חולים זיו, עם פלאפון בכיס במקרה של חירום. הגענו לבית חולים, הכל היה בסדר, ילדה, אחרי תמימות שלום. חזרנו הביתה, ואז סיפרתי לאבא שלי סיפור. הוא אמר לי, עשית טעות. אין דבר כזה, מי יתיר לך? מי יתיר לך לקחת סיכון, ללכת עם אשתך ברגל, עד לבית חולים? אמרתי לו, אבל לקחתי פלאפון בכיס. אמר לי, זה חצי תשובה, אבל כשאנשים אחרים יראו אותך שאתה הולך עם אשתך ברגל לבית החולים, ילמדו שאסור לנסוע בשבת לבית החולים, אתה גורם סיכון לאנשים אחרים. עצם עובדה שאתה אומר, הרב הוא בסדר, הוא צדיק, הוא הולך ברגל, אבל כולם שיסעו באוטו, אז ביניהם עכשיו זה כבר יהפוך להיות דבר של איסור. בקיצור, אמרתם לי, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? סיכוי של אחד לאלף אולי. אף על פי כן הרב אומר, טעות, אתה לא יכול דבר כזה לעשות. אתה חייב לקחת בחשבון גם מקרים רחוקים. אני חושב שזה הכלל היוצא מכל דברינו, שצריך לקחת סיכון בדברים האלה גם, צריך גם הרבה שיקול דעת. לכן אני חושב ששאלתם לגבי בית אל. בית אל נראה לי שהשאלה הזאת היא בדיוק שאלה למערא דאתרא. זאת אומרת, אמר הדאטרה שהוא חי במקום והוא יודע את המציאות, הוא יכול להעריך כאן כן, כאן לא, אולי ביישוב קטן לא, ביישוב גדול כן. זה גם תלוי באנשים של היישוב. בגדול, אני חושב שאם זה היה בצפת למשל, השאלה שאתה שאלת, הייתי אומר להם שהם, שמותר לנסוע עם שילוט. פה אתם אומרים, כולם מכירים? בסדר, זה משהו אחר. סיכום קטן, סיפור מהרב. בגדול, מה זאת אומרת, אם אדם נמצא כבר בתשעה באב, נמצא במציאות. קודם כל צריך לדעת שיש כלל שלא תמיד כולם זוכרים אותו. אין צורך לשתות לשיעורים בתשעה באב. שכל המושג של שיעורים הוא נכון לגבי יום כיפור, לא לגבי תשעה באב. זה דבר שצריך לשים עליו לב. דבר שני, אני שמעתי פעם שלא מתירים לכונן לשתות ולאכול שמה הוא יצטרך להיקרא. זאת אומרת, הסיכוי של אדם, בגלל שהוא לא אכל, הוא לא יהיה בכושר, והוא לא יאכל לתפקד כמו שצריך, הוא רחוק. וגם אם כן, אז הוא... תוך כדי נסיעה יכול לשתות משהו, יכול לאכול משהו, הוא מרגיש שהוא לא בכושר. הוא מרגיש חוסר כושר שלו הוא עלול לפקוע בתפקוד. בסך הכל אנשים נוסעים גם כשהם בצום. הצום לא גורע מהכושר של הבן אדם, מהערנות שלו, מהיכולת שלו לתפקד. אשר על כן, אין היתר לסתם בן אדם לאכול בתשעה באב, גם אם הוא כונן וגם אם הוא נהג וכו'. אם זה באמת פוגע בתפקוד שלו, הוא מרגיש שהוא לא צלול, שהוא עייף, שהוא מסוחרר, יש לו עיגול, כל דבר שהוא פוגע בתפקוד, אין ספק שהאדם הזה יהיה מותר לאכול. שוב, כשמותר לאכול, מותר לאכול, לא צריך לשיעורים, רק לא מעדנים, זה הכלל של תשעה באב, לא מעדנים. שאר הדברים מותר. ברוך הדניאל, סיפור. זה היה בשנה הראשונה שהייתי רב בשלומי, סיפור קצר, אבל סיפור מעניין. היה שם איזה אחד עבריין, אלים, בר מינן. בתהליך מאוד מוזר, הוא פעם, הוא חזר בתשובה, הייתי מעורב בחזרה בתשובה שלו. שנה אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא בא אליי, אני זוכר, ערב כיפור, הוא אומר, תגיד לי, אני רוצה להבין, איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לחזור בתשובה? הוא כבר היה לו את הפרופורציה לזכור מה הוא היה, ומה הוא עכשיו. אמרתי לו, שמעתי את זה פעם מאבא, אז כבר הייתי מספיק חכם כדי לדעת, אמרתי, תגיד לי, הצלת פעם חיים? הוא אומר לי, בטח. מה היה הסיפור? לא, שחיתי עד ראש הנקרה, והייתי ככה, החוק בים, פתאום אני שומע מישהו מחרחר, אני מסתכל, רואה מישהו טבע. אז הוא היה עבריין עדיין. אמרתי מה אכפתי שיתבע. התחלתי לשחות לחוף. ואחרי זה 10 מטר, אמרתי בליבי, רחמנות. חזרתי, תפסתי אותו בשערות שלו, ביד אחת, כדי שלא יסחוב אותי, ושחיתי לחוף, הגעתי לחוף, הפכתי אותו, עשיתי לו הנשמה, אדם חזר לאתנו, הוא אומר לי, בוא איתי. לקחנו, הוא הלך ליד החוף, הגענו, ראיתי את המשפחה, אפילו אשתו, והילדים יושבים, הכינו ארוחת ערב, חכים לו שיבוא, והוא בא. כי הם לא יודעים מה עבר עליו. אז תגידי, מתי זה קרה הסיפור הזה? היום יש לעשות, להיזכר, אומר את התאריך, מסתבר שזה קרה בדיוק לפני שהוא חזר בתשובה. אומר לי, איך ידעת? אז אמרת, קובלני מאבא. עליו ושלום, שסיפר, זה סיפור, לא משנה, סיפור ארוך, לא יאריך לכם עכשיו, ב-11 בלילה, שמישהו שאל אותו פעם, על חזרה בתשובה, אמר לו, הצלת מישהו, מוות לחיים? אמר לו, כן. והסתבר שזה מה שאני החזרה בתשובה. גם היה לי פעם סיפור עם אחד, חבר מועצת העיר בצוות, יהודי רחוק, מזרח ממערב. יום אחד הבן אדם, בערה פתאומית, עזב את חוץ לארץ, עלה לארץ, חזר בתשובה, הפך את החיים שלו, נהיה חבר מועצת העיר. קיצור, ממש עשה מהפך בחיים. הוא בא אליי ליל שבת אחד, אמרתי לי, איך זה קרה לי? תסביר לי, עד אז הייתי נהג רכבת, פתאום נהייתי משהו אחר. אמרתי לו, הצלת את החיים? אמרו לי, כן. סיפר לי סיפור משהו דרמטי, לא לעכשיו, איך הוא הציל חיים. אמרתי לו, מתי זה קרה? בול יצא לפני שהוא חזר בתשובה. אני מספר לכם שתבינו, הצלת חיים נראית לנו לפעמים, חלק מהחיים זה נגיעה בנשמות, נגיעה בעולמות, נגיעה במשפחות, נגיעה ב... התפקיד שאתם עושים הוא תפקיד שעוסק בהצלת חיים, הוא תפקיד שיש לו ערך, אין לו בכלל פרופורציה, איך כתוב במשנה, על מי שדמו ודם מזרעיותיו. אתה מציל אדם, אתה מציל אותו, ואת הילדים שלו, ואת הנכדים שלו, ואת... עד סוף כל הדורות. חזקו וימצאו, שלום.